מדינת ישראל הופכת להיות בעצם אותה מדינה שהייתה דרום אפריקה של פעם, מי שזוכר, זו הייתה המדינה הכי מבוזה, משוקצת, מנותקת, אפרטהייד, ופתאום אני רואה אותנו מתדרדרים לשם. עכשיו זה קורה כל כך מהר, אני בשוק.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפניתכם כבדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שמענו בפתיח את יוסי קוצ'יק, ממייסדי וראשי מטה המאבק חופשי בארצנו, מאבק נגד ההפיכה המשטרית והקדמת הבחירות, ולשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה. שלום ענת.
שלום גיא.
מה קורה?
בסדר, אתה רוצה לשאול למה הברזתי היום?
כן.
אז קבענו לאכול צהריים ביחד, ובסופו של דבר לא הסתדר לי, כי הייתי צריכה לעבוד, ואני מנצלת את הבמה להתנצל.
יפה, להתנצל בפני מאות אלפי המאזינים שלנו.
להתנצל בפני גיא רולניק, שנאלץ לאכול בשקט בחושך לבד.
אני רגיל לזה, אני רגיל לזה. טוב, ג'ורג'ינה, איפה היית השבוע? בשטח שוב נקלט לאש לא ידידותית?
לא, האמת ששבוע לא יצאתי, לא יצא לי לצאת לשטח, אבל דיברתי עם חקלאים מהגליל, שמתמודדים כבר כמה שבועות עם אש, ונאלצים לחבות אותה ברוב המקרים בכוחות עצמם.
שבן גביר, בזמן שהם מחבים את האש, בן גביר יושב בולפן 14.
כשהייתה הספה הגדולה, ואחרי כן. זה הוא גם היה בבריכת הסולטן.
כן, אבל...
באירוע הוקרה שהיה שם משהו, במקום לנהל את המאבק באש, אבל... המלחמה שם היא בעצימות גבוהה, היא מתרחשת כל הזמן, אנשים הרחק מהבתים, קריית שמונה מופגזת, וזה אירוע באמת שהוא בלתי נסבל, שהוא כבר מתרחש 8 חודשים, ולשמוע את החקלאים מדברים על מפעל החיים שלהם, שעולה בלהבות מול העיניים שלהם, זה פשוט מרסק את הלב.
האמת היא, זה היה שבוע גרוע במיוחד, דווקא בגלל שהוא התחיל באיזו אופטימיות ביום שישי, שביידן נאם והציג את התוכנית לסיום המלחמה, התחיל איזה שביב תקווה, והיה נראה כאילו שנתניהו החליט ללכת על עסקה ובחירות, אולי הוא כבר הגיע לקצה, ובאמת ביומיים אחרי זה שנפתח המסחר בשוק המתח, ראינו באמת את השקל מזנק, והייתה אווירה שהנה חוזרת מעט שפיות נאמה, לאחר באמת חודש נוראי. ואז למחרת נתניהו קיבל את ההזמנה מהקונגרס, והסמוטריצ'ים והבנגבירים התחילו שוב לשלוט בסדר היום החדשותי, והיום שאנחנו מקליטים את הפודקאסט, השקל כבר חזר לאזור חיוג 3.70, כלומר לפחות לפי הססמוגרף הרגיש בשוק המתח, שם חושבים שהעסקה שוב מתרחקת.
וצריך להוסיף לעניין הזה כמובן את הדבר הכי חשוב, שארבעה חטופים נהרגו בשבי, נרצחו, אף אחד לא יודע עדיין מה בדיוק היה שם, והחשש לגורלם של החטופים שעוד נמצאים בשבי חמאס רק הולך וגובר.
כן. אז בשבוע שעבר התארח כאן בפודקאסט פרופסור אלון טל, שאמר לנו בין השאר שהמפקד שלו לשעבר מהצבא מלפני 40 שנה, בני גנץ, הוא אחד שעומד במילה שלו, וזה אומר שעד מוצאי שבת גנץ אמור להתפטר, נחכה ונראה.
אתה חושב שיתפטר, גיא?
שאלה טובה, אני נותן לזה 50-50 כרגע.
אני חושבת שהוא יגיד שיש עסקה על הפרק, אבל בוא נראה.
אני מאוד מקווה שהוא יתפטר, זה תנאי הכרחי ולא מספיק לתחילת תהליך של בחירות, אבל אני מקווה שיחד עם התפטרות, יציאה של גנץ וחבורתו מהממשלה, יחד עם בגץ שלוחץ בתחום של הגיוס חרדים והפחד ממה שקורה בצפון, אני מקווה שכל הדברים האלה ביחד, וכמובן חידוש המחאה המשמעותית ברחובות, אני מקווה שזה ילחץ להביא לבחירות. הנושא שלנו היום אכן הוא המחאה, ומה שקורה בכלל, ויש לנו אורח מיוחד, שאמר דברים מאוד קשים וחמורים, במקום שבדרך כלל מדברים אנשים בעניבות ובחליפות ובטון...
ובפוליטיקלי קורקט.
נכון, מדוד. יוסי קוצ'יק, שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אבל כפרומו והקדמה לכניסתו של קוצ'יק לאולפן, אני רוצה להשמיע לך שתי הקלטות מה-48 שעות האחרונות, של שניים מהשחקנים הכי משפיעים ומדוברים בפוליטיקה היום, אנחנו נתחיל עם שרת התחבורה, מירי רגב, ואחר כך נשמע את יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני.
הממשלה הזאת עשתה בשנה הזאת דברים מדהימים, דברים מדהימים. כל כך הרבה אנשים נמצאים במלונות, הכל ממומן על ידי הממשלה. אנחנו ממשיכים לתפקד וממשיכים לעשות דברים טובים למען החברה הישראלית. וצריך להגיד תודה לאל, הם נעשים, והם נעשים בצורה טובה. איפה שיש פערים, צריך לתקן.
טוב, אז עכשיו אני רוצה, ענת, שתסבירי לי מה מירי רגב אומרת פה, לאיזה קהל זה נאמר, ומה היא חושבת לעצמה?
אני חושבת שהיא אומרת את זה לבייס שלה, ובעצם הסאבטקסט של זה הוא לא כל כך מצחיק, כי אני חושבת שזה יכול לעבוד. היא אומרת, נכון, יש מפונים ומתלוננים, אבל בואו חברים, הם יושבים בבית מלון, הכל כלול, אי אפשר לבוא בטענות. העובדה שהם נעקרו מבתיהם, שיש להם מוודאות, שאין להם שגרה, שיש פה מחדל ממשלתי, זה פחות מעניין. אם הם יושבים בבית מלון, אם הם נמצאים בבית מלון, אז הכל בסדר. זה המסר שהיא רצתה להעביר, והחשש שלי הוא שגם יהיה אולי מי שיקשיב לזה.
כן, טוב, זה טקסט באמת הזוי לחלוטין, אבל זה מאוד אופייני למה שקורה. עכשיו אני רוצה להשמיע לך את משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, בדיון שהוא עונה לחבר הכנסת ביאליק מיש עתיד.
אני רואה את הפריצה, את הזינוק המטאורי בתשלומי הריבית. בסוף זה על חשבון התשתיות ועל חשבון המשרדים.
מה אתה מסביר את זה שדירוג האשראי לא יורד?
מה זאת אומרת לא יורד?
מה זאת אומרת, הוא ירד?
ירד.
ירד עם תחזית שלילית.
שתי סוכנויות.
ירד כבר.
שתי סוכנויות מתוך שלוש.
חיים בסדר.
הורידו עם תחזית שלילית.
והשאלה היא פה, שאחרי ששמענו את גפני, למי שלא הבין, גפני בעצם שואל מדוע דירוג האשראי של ישראל לא ירד, וכמובן דירוג האשראי של ישראל ירד.
אבל זה כמו שגולדקנופ אמר שמטולה לא פונתה. יש פה רמת ניתוק מאוד גבוהה של הממשלה מהאירועים, יכול להיות שזה מגן עליהם, זה בטח לא עוזר לנו.
כן, זה נכון, אבל תראי, גפני אומר את הדברים בוועדת הכספים,
כן.
וגפני הוא לא טמבל בכלל, אני מכיר אותו המון שנים. הוא יודע שעומדים מולו אנשים שיודעים מה קורה. אני חושב, שוב, זה ניחוש, אני חושב שפשוט זה נפלט לו, כי הוא פשוט שכח. אני חושב שהוא שכח, והשאלה היא למה גפני שכח שדירוג האשראי של ישראל ירד. בדיוק. ואני אומר, תראי, אני, גפני הוא לא פרייר, הוא לא טיפש, והוא לא מנותק. מה שקורה זה שגפני חי היום בעידן שהעובדות לא מעניינות, ושהמומחים לא רלוונטיים, ואת יודעת, אנחנו כולנו מוצפים בכמויות אדירות של אינפורמציה, ואינפורמציה כמו דירוג האשראי יורד, פשוט ירדה לו למטה למטה. יש לו דברים הרבה יותר חשובים, כמובן הזרמת כספים לחברים שלו, ובאותו רגע לדעתי הוא פשוט שכח את זה, כי זה לא מעניין אותו. והיכולת של גפני היום לשכוח מדבר כל כך מהותי, מסבירה לנו מאוד על הסביבה התקשורתית, על האינפורמציה שבו אנחנו חיים היום. אז זה הנושא שלנו היום, הצבא של הדמוקרטיה הישראלית, המחאה, והאם יהיו בחירות בקרוב. אז אנחנו מיד מתחילים. שלום ליוסי קוצ'יק.
שלום רב.
יוסי, אני חושב שבפעם האחרונה שאנחנו נפגשנו, דיברנו, לא נעים לי להגיד מתי זה היה. זה היה בשנת 1996, ואתה היית הממונה על השכר באוצר.
יפ. הזמן רץ שנהנים.
רוב הזמן נהננו, מאז ב-4 בינואר שנה שעברה אנחנו פחות. אז אני רוצה להתחיל, יוסי, את השיחה הזאת, וזה בעצם מבחינתי היה הזרז לשיחה הזאת, מנאום תוכחה שנסעת לפני כ3 שבועות, בכנס השנתי של המכון הישראלי לדמוקרטיה.
אני חושב שהשנה וחצי האחרונות הן השנים הקשות ביותר בתולדות מדינת ישראל ובתולדות העם היהודי מאז השואה. קריסת מערכות טוטלית של המערכת המדינית, של המערכת הצבאית, של קריסת המינהל הציבורי בצורה שלא תתואר. לא מבין כל כך את הכנס הזה. אנחנו במצב חירום מטורף. פה יש סכנה לקיומה של מדינת ישראל מהיבטים רבים.
ואז אתה מדבר על הניירות שהוגשו, ואמרת, כל אחד מניירות העבודה שניתנו כאן לנו מעלים גירה, ניירות מוצלחים, נהדרים, אבל בעצם אתה אומר לכל המכובדים שמתכנסים מדי שנה בכנס הזה, חברים תתעוררו, אנחנו לא ממוקדים, אנחנו מאבדים את המדינה.
נכון. תשמע, אני חבר בנשיאות של המכון הישראלי לדמוקרטיה שנים, וזה מכון יקר לליבי, והוא עושה עבודה נהדרת, פשוט נהדרת. זה מחלקת שכל שאין שנייה לה. אבל אני יושב בכנס, ומה שאמרתי, והדרך שבה אמרתי, יצא ממני באופן ספונטני, לא תכננתי לדבר בעוצמות כאלה, לא להיות כל כך אמוציונלי. אני יושב בכנס, ויש שם דיון נורא תרבותי ונורא מסודר על ניירות עבודה פצצות לגבות, ובחוץ יש משבר שאין שני לו, משבר מטורף. אני מרגיש איך המדינה נוזלת לנו בבין הידיים, ואני אומר לעצמי, חבר'ה, אנחנו חייבים להתעורר כולם, גם בחדר הזה אי אפשר להמשיך ולנהל דיונים שגרתיים. אני באתי בטענות למכון הלא נכון, מכיוון שהוא מכון מאוד מקצועי וכדומה, אבל הרגשתי שאני חי...
קצת התפקיד שלו לעשות את הדיוני נכון, עומק האלה.
נכון, שהם... נכון, נכון. הוא עושה דיוני עומק ומדבר על רפורמות, ואני אומר, מי עשה את הרפורמות? נציב שירות המדינה הקיים עשה את הרפורמות? What the fuck?
אז, מה היית אז, רוצה אבל אז, שיהיה? אז, אתה בעצם...
אני אגיד לך מה הייתי רוצה שאני אהיה, מפני שבאותם דברים, אני אומר במפורש, שמדינת ישראל הופכת להיות בעצם אותה מדינה שהייתה דרום אפריקה של פעם, מי שזוכר, זו הייתה המדינה הכי מבוזה, משוקצת, מנותקת, אפרטהייד, ופתאום אני רואה אותנו מדרדרים לשם. עכשיו זה קורה כל כך מהר, אני בשוק. ב-29 בדצמבר הוכרזה הממשלה 2022, אנחנו שנה וחצי אחר כך, וואו, הכל נשמט מתחתנו, כל הפאונדיישן מזדעזע, אנחנו דרום אפריקה? אז בעצם חשבתי אחר כך, כששאלו אותי החבר'ה מהמכון,
מה עשינו לא טוב?
ואני מוצא את ההזדמנות הזו להתנצל בפני אלה שעשו עבודות טובות ונהדרות, ואני נורא מצטער שזה יצא ככה, זה יצא לי קצת עקום בהקשר הזה. לא קצת עקום, אוקיי? אבל הייתי אומר שהאופציה, הסנריו שהיו צריכים להיות מוצגים באותו כנס כלכלי, זה לא 2.5% תוצר ימינה, או 2.5% תוצר שמאלה. היו צריכים לבדוק את האלטרנטיבה שמדינת ישראל נכנסת לבידוד בינלאומי חזק. ואז, וואלה, כל הכלכלה נראית אחרת. ואפשרות העברת כספים בין מדינות נראות אחרת. וחרמות על מדינת ישראל מטעמים כלכליים של מדינות נראה אחרת. ויכול להיות שבעוד כמה זמן, אם באמת מדינת ישראל נכנסת לבידוד בינלאומי, ולא יוצאת ממנו, ועוד הולך ומחריף, ואנחנו מאבדים את הידידות הכי טובות שלנו בלם, יכול להיות שעוד מעט אפשר יהיה להעביר מטבע זר. לא דמיוני. מדינה צריכה מטבע זר. אומרת, רגע, לאזרחים שלו, רגע, רגע, רגע. הכל אפשרי. ברמת ההידרדרות הזו, זו הייתה הזעקה שלי.
אז בואו ננסה אולי, כן, לנצל את הבמה הזאת, ותמפה את כל האיומים שיש כרגע על החברה ועל הכלכלה בישראל.
את כל?
ממש את העיקרים שבהם, כי הכל ייקח לנו בערך 6 שעות.
תראי, האיומים הם רב-ממדיים, אוקיי? אין כמעט אספקט שאין עליו איום. התחלנו מהאיום על הדמוקרטיה הישראלית, שזה הבסיס הכי כבד, האיום על מערכת המשפט. שואלים אותי, מה, תגיד אתה, יוסי קוצ'יק, שהייתי פקיד במינהל הציבורי במשך שנים ארוכות, ידעתי שיש מעלי כיפת ברזל של המערכת המשפטית, שאני יכול לבוא ולהתייצב מול ראש הממשלה, מול שר האוצר, מול שר הקליטה, לדבר איתם, להגיד את דעתי, לא לחשוש. ואם אני לא מסכים עם המדיניות, תמיד עובדת זכותי האפשרות ללכת ולהתפטר, זה בסדר. קובע המדיניות זה המערכת הפוליטית, לא מכחד, אבל ידעתי שאני יכול לעמוד על העקרונות שלי. אז אתה רואה איך מנסים להחליש את מערכת המשפט, את בית המשפט העליון, את היועצת המשפטית לממשלה, היועצים המשפטיים לממשלה, את כל נושא החקיקה, מה זה חוקי יסוד, את היועצים המשפטיים של המשרדים בכלל, אז כל נושא הדמוקרטיה פתאום הוא פרג'ייל. הנושא השני, כמובן, זה הנושא שמאוד מאוד מאוד מדאיג אותי, זה התנהלות המינהל הציבורי. איך הורסים את המינהל הציבורי? הורסים את המינהל הציבורי דרך זה שהורגים את שומרי הסף. מי הם שומרי הסף? שומרי הסף זה היועצת המשפטית לממשלה. שומרי הסף זה היועצים המשפטיים של המשרדים שמנסים עכשיו להחליף אותם. שומר הסף זה נציב שירות המדינה. שומרת סף זה מנכ"לית רשות החברות. שומרי הסף זה הפקידות הבכירה במשרד האוצר. שומרי הסף זה השדירה הניהולית במשטרה. אתה רואה איך מכסחים אותם אחד אחד. דורסים את כל המערכת. מבקר המדינה. נציב שירות המדינה. ואתה רואה לאט לאט איך המערכת הולכת ומדרדרת ברמת כוח האדם שלה, ביכולת הניהולית שלה, עד שהגענו לשבעה, שמונה באוקטובר, הכל התרסק.
אתה מדבר על התפוררות המגזר הציבורי, על ההתרסקות שלו ועל הצורך לשקם אותו, ואתה מתייחס לארבעה בינואר 2023 כאיזושהי נקודת מפנה, אבל המצב היה לא טוב קודם, זאת אומרת שההידרדרות, כמובן שלא בהיקפים האלה, אבל היא החלה עוד קודם, ולכן יכול להיות שתהליך הריפוי צריך להיות הרבה יותר עמוק.
זה הכל, תמיד זה שאלה של עוצמה, בין 0 ל-100. למגזר הציבורי במדינת ישראל, פעם תזמינו לי לפודקאסט, לבוא ולשאול, למה אני חושב שהמינהל הציבורי בישראל לא יכול להיות יותר מאשר בינוני. לא יכול. למרות שיש בו בחלקם אנשים נהדרים, יוצאים מהכלל. אבל אני זוכר שהייתי ממונה על השכר, או שהייתי מנכ״ל משרד ראש הממשלה, היו מאבקים מטורפים, היו קשיים אדירים, בגלל המבנה של המינהל הציבורי, שמאוד מאוד מאוד מתקשה לסנחן את עצמו. אוקיי, בגלל המבנה הקואליציוני, בגלל שטחי מרעה שאף אחד לא נותן לך לגשת לשני, בגלל שהנושאים הם אינטרדיסציפלינריים ונורא קשה לתאם וכדומה. אבל כשראית מי הם אנשי משרד האוצר, והיו שם מריבות בשביל להרוג, אנשים ברמה, כאשר הגעת למשרד ראש הממשלה, כולל אצל נתניהו, היו אנשים ברמה, היה מנכ״ל טוב, היה מזכיר ממשלה טוב, היה מזכיר צבאי טוב, היו צוותים טובים. אני, נתניהו, תאמינו או לא, הטיל עליי לעשות, עבדת בראש ועדה ציבורית על מבנה משרד ראש הממשלה, והייתה ועדה רצינית שקבעה כיצד המטה של ראש הממשלה צריך לעבוד.
היום אין מצב שהוא היה ממנה מישהו כמוך, בגלל שהוא ממנה רק משרתים.
תקשיב, אני לא רוצה לדבר שרה באנשים, אבל משרד ראש הממשלה זה לב ליבו הפועם של היכולת בעצם לייצר מצב של אינטגרציה לעתות משבר. עכשיו, במדינת ישראל כל 6 שעות יש משבר, אבל עכשיו, החל מהשבעה באוקטובר זה משבר קולוסלי. אני זוכר ב-2006, פרצה מלחמת לבנון השנייה, קרא לי רענן דינורי, המנכ״ל משרד ראש הממשלה, אולמרט היה ראש הממשלה, בשם ראש הממשלה, הוא אמר, קוצ'יק, שמע, אני צריך את עזרתך. הוא פנה לעוד כמה קוצ'יקים, לשעברים, ואמר לי, אמרתי לו, מה אני צריך לעשות? הוא אומר, סע לצפת. הגעתי לצפת. ניהלתי את העיר צפת, כמעט חודש. חשכו עיניי למה שראיתי, אבל לקח עם איש עם ניסיון כמוני, ואחרים עם ניסיון כמו שלהם, לקחתי את העיר צפת, ופחות או יותר התחלנו להתארגן כמו שצריך. הייתה מערכת שליטה, ידעתי, קיבלתי כתב מינוי, עליתי לצפת, אפילו ביטחו אותי. מזכיר לי עכשיו מה שאני רואה בצפון, את כל השריפות וכדומה. הגליל היה שרוף לחלוטין, אתה לא יכול להסתובב בלי הריח הנוראי של מה שקורה שם, כל רגע טילים ופצצות, ואתה רץ למקלטים וכדומה. וניהלנו את העיר צפת, וניהלו ככה מקומות אחרים, ולא היה משבר כזה.
יוסי, בוא נחזור למה שהתחלנו איתו. אני מסתכל על הסרטון הזה שלך מהכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ואני רואה שאתה גם כועס כמובן, אבל אתה גם מבוהל, ואני רוצה לשמוע ממך ממה אתה הכי מפחד עכשיו.
כאחד שמאוד מעורב במאבק, יש יעד אחד מבחינתי ומבחינתנו, וזה להקדים את הבחירות. ולתוך היעד הזה אני חושב שתושבי מדינת ישראל שאיכפת להם, חייבים לעזור לצאת לרחובות ולטבוע את הקדמת הבחירות, מכיוון שההחלטות שצריך לקבל עכשיו, אני קראתי, אמרתי את זה בנאום, זה החלטות בן גוריוניות, זה לא פחות. זה לא פחות, תחשבו מה קרה לנו בשנה וחצי. הפאונדיישן של הדמוקרטיה התערער. המצב בעזה הוא נוראי. המצב בצפון הוא נוראי. האיום האיראני התממש. אנחנו מתרחקים מהטובות שבידידות שלנו, רבים עם ארצות הברית, רבים עם אירופה, מדינות מתחילות להחרים אותנו, מכירים במדינה פלסטינית באופן חד צדדי, עושים מה שבראש שלהם. אני אומר, וואלה, צריכה לקום פה מנהיגות חדשה שתקבל את ההחלטות הנדרשות על מנת שמדינת ישראל תנסה לחזור למסלול. את זה אפשר לעשות רק דרך בחירות. ואם עם ישראל יחליט בסופו של דבר, אנחנו מדינה דמוקרטית, שהוא רוצה את אותה ממשלה, let it be.
Let it be, ומה יהיה? What will be?
כל אחד יקבל את ההחלטה שלו. אני פה for the rest of my life, לא בורח לשום מקום, ממשיך להיאבק. אבל מכיוון שצריכים לקבל החלטות בסדר גודל כזה של צ'רצ'יל, של בן גוריון, רק ממשלה חדשה יכולה לעשות את זה. ממשלה הזו לא אסור לה לעשות את זה, זה לא מוסרי שתעשה את זה, היא צריכה להתפטר, והיא צריכה להעמיד עצמה לבחירות חדשות.
אנחנו מדברים פה, ודיברת קודם על הכוח האזרחי והיכולת שלו לשנות, אבל כדי שזה יתורגם למהלכים פוליטיים, נדרשים מנהיגים פוליטיים שיוכלו לקחת את הכוח הזה ולעשות איתו משהו, והשאלה אם אתה מזהה מנהיגים פוליטיים חדשים שיכולים לחולל את השינוי.
אני אומר ככה, מכיוון שאני און רקורד, אחד, אני משוכנע שיהיו בחירות ב-2024, ואם אני אפסס בחודש, חודשיים, אל תוציא אותי להורג. אני חושב לי שתקום ממשלה חדשה, תקום ממשלה שתוכל לחזק את הפאונדיישן הדמוקרטי-ליברלי במדינת ישראל, ותעשה שניים, שלושה, ארבעה דברים שאני חושב שהיא צריכה לעשות ולהכניס אותם לתוך קווי היסוד. מה תהיה סוג הממשלה? כמה היא תהיה מרכז, כמה היא תהיה שמאל, כמה יפה וימני.
מי יהיו המנהיגים?
מה?
מי יהיו המנהיגים?
אני חושב שהמפה הפוליטית במדינת ישראל היא די ברורה, היא די קבועה, היא לא תשתנה. אל תשלו את עצמכם ושאף אחד לא יושלו את עצמכם. זו המפה הפוליטית. מצד שמאל, דופן שמאל, יאיר גולן, יהיה יאיר לפיד, יהיה בני גנץ, יהיה ליברמן, יהיה בנט, יוסי כהן אולי, גדעון סער, ווטבר מה שיהיה בחבילה הזו. ליברמן אמרתי, אני חושב, והמפלגות החרדיות והמפלגות קיצוניות, פשיסטיות של בן גביר וסמוטריץ'. זה המפה הפוליטית. לא יצוצו פה מנהיגים חדשים. זו המפה, צריך להבין אותה, וצריך לדאוג שהערכים הדמוקרטיים, ליברליים, שאנחנו מאמינים בהם ועליהם נאבקנו, אלה הערכים שינצחו במערכת הבחירות הבאה. ויש לי, אני חושב שצריך להדגיש שלושה, ארבעה דברים בקווי היסוד, לא בהסכמים הקואליציוניים, אבל אני חושב שאנחנו מקדימים את המאוחר. בשלב הזה אנשים חייבים לצאת לרחוב. קרה דבר מדהים, עד השבעה באוקטובר בעצם הצלחנו לבלום את ההפיכה המשטרית, הצלחנו לבלום הפיכה משטרית, את השלב הראשון שלה, אמר יריב לוין. כאשר לקואליציה יש 64 מנדטים, עצרנו אותה. באופן מוחלט, אני לא אומר מה הכוונות ויש סכנות והכל ברור, אני לא נאיבי. עצרנו אותה. בעצם המאבק הצליח לעצור מהלך משפטי שהקואליציה השחורה הזו החליטה שהיא רוצה לעשות. קרה 7 באוקטובר. לאחר 7 באוקטובר כולנו הפסקנו לנשום, חיפשת רק חמצן כדי לנשום. הרוגים, רצוחים, חטופים, נאנסים, יישובים שרופים, חיילים משרתים, אלפי פצועים, הלם. עכשיו אנחנו גם כמחאה, כראשי המחאה וכדומה אמרנו, מה עושים? ולאט לאט זה התחיל להתגבר. הצער והעצב והפחד והחשש היו כל כך גדולים. כולנו עברנו את זה. אין בן אדם במדינת ישראל שלא עבר את זה. אי אפשר לקום בבוקר ולנשום. ולאט לאט אנחנו מרגישים שהעצב והצער הופכים לכעס וזעם. צריך את המרווח הזה, צריך את הזמן הזה. המפונים בצפון, המפונים בדרום, המשפחות של ההרוגים, המשפחות של החטופים, הכלכלה, ההבנה שקרה פה דבר מטורף. ולאט לאט אנחנו רואים שיותר ויותר אנשים יוצאים. ויותר יותר אנשים מבינים שחייבים לצאת למאבק הזה. והכעס והתסכול הזה ששאלת אותי, גיא, זה בדיוק על זה. איך אתם לא רואים?
לעניין הוא, יוסי, שאני מרגיש שאנחנו צריכים מיליון שם כדי להרגיש באמת שיש שינוי, בגלל שאני מרגיש שהממשלה הנוכחית התחילה כבר להתרגל להפגנות האלה, לפחות שזה במספרים האלה, פיתחה איזה חסינות מול ה... מול הדבר הזה. יש איזה דיבור חזק בקרב הימין, שדווקא בגלל שאנחנו יוצאים לרחובות, אז זה רק מרגיז אותם יותר. ואני מרגיש שאנחנו, שעדיין מדי הרבה אנשים לא שותפים לתחושת הדחיפות שאנחנו פה מרגישים.
יש פה פער. תראה, אנחנו רואים סקרים, עושים סקרים. הציבור מרביתו רוצה בחירות, מרביתו חושב שנתניהו אשם, מרביתו בעצם בא ואומר, צריך להחליף את הממשלה על מנת לייצר מצב שבו ממשלה חדשה מקבלת.
ועדיין היה סקר בערוץ 2, ובו הוא נבחר באחוזים הכי גבוהים בהתאמה לראשות הממשלה.
ענת, תקשיבי.
וזה בדיוק אפרופו הדבר הזה של מי שעומד מולו.
את יודעת מה את מזכירה לי?
מה?
אני אספר לך. גם כשהיה הנושא של ההפיכה המשטרית, קוצ'יק, מה יהיה? אני קראתי לזה מדינת האבל. אני אומר, מתקדמים, אבל, מתקדמים, אבל. לא מוכן להיות במשחק הזה. אני one track mind. חייבים להקדים את הבחירות. אם לא נקדים את הבחירות, אז גם אי אפשר יהיה לענות לך על השאלות. אני חושב שיש סיכוי. אוקיי? ולכן אני בא ואני אומר לאנשים, תשמע, כל אחד יש לו את הזווית הראייה והאמירה, והוא מתחזק והוא נחלש וכדומה. לפי דעתי, מצבו של בנימין נתניהו ושל הליכוד בכלל, בסוגריים, קורה לליכוד מה שקרה למפאי ההיסטורית, הם הולכים ומתרסקים, הולכים ונעלמים, הימין משנה את הזווית שלו, הם גם הסתעבו, חלקם הפכו להיות אנשים סופר מושחתים, הליכוד הולך ונעלם כמו שמפלגת העבודה הולכת ונעלמת. וזה עובר לליברמן, וזה עובר לבנט, וזה עובר ליוסי כהן, ולצערי זה גם עובר לסמוטריץ' ולבן גביר. אוקיי, אבל הליכוד כשלעצמו, בדרך שבה הוא נוקד ב-50 שנים האחרונות, הוא מתרסק. עכשיו אני אומר לאנשים שאכפת להם מהמדינה ורוצים להציל אותה על מנת שהיא לא תשקע לתאומות שלא יודע לאן אנחנו יכולים להגיע, וכל תאום כבר אני רואה שהיא אפשרית. אני אומר, חייבים להקדים את הבחירות. אני אומר שיש לזה סיכוי. במכלול הלחצים שיש כרגע על הממשלה, הן בנושא הביטחוני, הן בנושא המדיני, הן בנושאים הפנימיים, כשבראש וראשונה זה הנושא של השוויון בנטל, להערכתי תהיה הקדמת בחירות. תהיה הקדמת בחירות, נדבר אז.
טוב, אתה אופטימי שיהיו בחירות. כן, כן. אז בוא נזרום איתך רגע ויהיו בחירות, ונדבר על הממשלה החדשה שתקום, אנחנו יודעים מי ירכיב אותה. איך אתה מוודא שהיא באמת תפעל כדי לחזק את היסודות הדמוקרטיים, כדי שלא נחזור בסיבוב הבא, שהממשלה הזאת תוציא את ימיה לפני הזמן או בזמן, ונחזור לסמוטריץ' ובן גביר ולמשיחיים?
שלושה נושאים, פלוס רביעי, שהוא מעל כולם. אוקיי? כיוון שאני ניהלתי מסעים ומתנים קואליציונים רבים, אגב, אני ניהלתי מסע ומתן קואליציונים מול נתניהו, ב-2016-17, ישבתי עם הבן אדם שעות על שעות על שעות, בארבע עיניים, בשמונה עיניים.
ומה למדת?
שבסוף המסע ומתן, לאחר שהוא רימה אותנו, כרגיל, מה שהלכתי, הלכתי לחנות סטמצקי, וקניתי לחבריי במסע ומתן את הספר מקיאוולי, הנסיך של מקיאוולי. לנתניהו יש את הספר ליד המיטה, ואין יום שהוא לא עושה צ'ק על משהו שהנסיך אמר לו.
כלומר, אתה מכחיש את השמועות שהוא מקיאוולי והוא כתב את זה.
אתה יודע מה, אני מתחיל גם להאמין בזה. כן. זה מדהים. ואני זוכר באחת השיחות שהיה לנו, יש כזה ננסנסטיים וכדומה, אז אמרתי לו, אתה יודע, כי אני כמו רבים במדינת ישראל, שתוהה איך אתה מחזיק מעמד כל כך הרבה שנים כראש ממשלה. אז הוא אמר לי ככה בחצי כזה זיתון, נו, לאיזה מסקנה הגעת? אמרתי לו, אתה חיה רע. ואני אומר את זה לזכותך, ואני אומר את זה לחובתך. אבל לאחרונה, החיה הרעה הזו הפך להיות...
מפלצת.
מפלצת, שאוכלת אותנו. עכשיו, אני אומר ככה, המסע ומתן הקואליציוני שיהיה, ליך שיהיה, אוקיי, אנחנו מקדימים קצת המאוחר, בעצם המסע ומתן קואליציוני מחולק לשניים. אחד, קווי היסוד, ושניים, המסע ומתן שיש לראש הממשלה המיועד מול מפלגה, איזה נתח היא מקבלת, איזה שרים, איזה תפקידים וכדומה. בעיניי, הדבר הכי חשוב זה הם קווי היסוד. בקווי היסוד צריכים להיות ארבעה דברים. הדבר הראשון זה חוק יסוד החקיקה. קודם כל, חוק יסודות החקיקה, להבין איך מחוקקים חוקי יסוד, בשלוש קריאות, בארבע קריאות, ברוב של 75, רוב של 80, להפסיק את הסאגה הזו.
נכון, היום זה רוב רגיל למעשה, זה לא...
ואפשר וכל דבר אפשר לקרוא חוק יסוד.
נכון, זה מה שהם עשו.
ואז כמובן לחזק את בית המשפט העליון ואת הסניוריטי, לגמור את הסיפור הזה של אחיזה של מערכת המשפט במדינת ישראל.
וזה בהנחה שאפשר יהיה לחוקק את זה לפי תוצאות הבחירות.
לפי דעתי, עם השחקנים שאני רואה, אפשר יהיה לחוקק את זה, אוקיי?
כלומר, אתה מדבר על 75 מנדטים?
כן. ההפיכה המשטרית וההפגנות שיצאו לרחוב, הם שינו את השיח בפעם הראשונה במדינת ישראל במשך שנים, הם שינו את השיח מכן ביבי לא ביבי, לדמוקרטי ליברלי מול חשוך פשיסטי. פעם ראשונה שהשיח הזה קרה. כל ילד היום יודע מה זה דמוקרטיה, מה זה דיקטטורה. יצאו לרחובות, על מה? השיח השתנה, לשיח הזה יש משמעות. גם בהחלטה של המפלגות של הימין הרך, מרכז ושמאל, לבוא ולדבר על מהי דמוקרטיה ומה צריך לחזק בנושא של החקיקה וכדומה. אין לנו זמן להרחיב.
כולל בנט?
לפי דעתי כן.
למרות השותפות שלו עם שקד וקוהלת?
נכון, לפי דעתי כן.
אתה יודע, לפני 4 שנים בנט היה קוהלת, צריך לזכור את זה.
אני רוצה להגיד לך שהממשלה של בנט לפיד הייתה ממשלה טובה. ממשלה של אנשים שבאו לעבוד.
בדיעבד, ברור. דיברנו על זה, היא נראית כמו ממשלת חלומות.
אוקיי, אז here we are בתשובה לשאלתו של גיא. ואני חושב שרואים כיצד, אתה יודע, אחד הדברים שהכי מדהימים אותי זה כמה מהר אתה יכול להרער יסודות של חברה. וואו, חבר'ה, זה שנה וחצי, זה נראה...
כנראה שזה היסודות האלה היו הרבה יותר חלישים ממה שנראה לנו.
זה שיחה.
זה בדיוק גם מה שאמרתי לגבי המגזר הציבורי. זה לא היה מ-100 ל-0. תהליך ההידרדרות היה ממושך. הסוף שלו פשוט הואץ.
מכיוון שבמשך העשור האחרון, כל הזמן מנסים להחליש את שומרי הסף. מה, איש כמוני היה מסוגל לשרוד במשרד ראש הממשלה יותר מאשר 2 דקות, או במשרד האוצר יותר מאשר 5 דקות, הייתי שם את המפתחות הולך. מה, אני יכול לשחק את המשחקים האלה? מה, הפקידות שאני מכיר של החברים שלי שהיו בצר משרד ראש הממשלה נשארים דקה? אני מכיר את אלה שעבדו עם בנימין נתניהו עד 2015. כולם טסו משם כמו צקדים. לא במקרה. איפה היינו?
היינו בארבעה שינויים.
אז הדבר השני, אז הנושא הראשון זה הנושא של החקיקה. הנושא השני זה הנושא של המינהל הציבורי. אוקיי, עכשיו, אני ראיתי במכון הישראלי לדמוקרטיה, הגישו תוכניות באמת נהדרות. אין לנו זמן לזה. כרגע אין לנו זמן, נצטרך רפורמות, צריכים ליישם ולוקח הרבה זמן. מה שצריך זה למנות נציב שירות המדינה, נציב שירות מדינה משכמו ומעלה. דבר שני, צריך לקרוא למילואים ל-50 לשעברים, על מנת שישרתו בתפקידי מפתח במשרדי הממשלה ובחברות הממשלתיות. צריך מתוך ה-50 האלה לפחות 50% נשים, מדרו את הנשים, אין נשים.
היום אין, יש אולי אחת, לא?
אולי. אין נשים במגזר הציבורי, אין, בתפקידים הבכירים.
כמנכ"לית.
והייתי מאוד 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 ממליץ למזג את נציבות שירות המדינה עם הממונה על השכר. אוקיי? ולהחזיר את נציב שירות המדינה למשרד האוצר, לא להשאיר אותו במשרד ראש הממשלה. אין בזה טעם, זה סתם, זה פוליטיזציה מיותרת, גם ככה מערכת רבויה בפוליטיקה. הדבר השלישי שהייתי עושה בקווי היסוד של הממשלה, זה הנושא של השוויון בנטל. לסכם מראש, לריב בהסכם הקואליציוני. לריב בהסכם הקואליציוני, בקווי היסוד על שוויון בנטל, בנושא של גיוס, של לימודי ליבה ושל תעסוקה.
אתה לא חושב שצריך לסגור את כל המסגרות חינוך פרטיות של החרדים, שמייצרות אלקטורט...
חד משמעי. חד משמעי, אני לא יודע למה
אנחנו
ניתן.
אנחנו גוררים את זה 30 שנה, נכון, זה צמח בפרעות בשנים האחרונות.
אין here we are.
כן. והשאלה אם לא צריך להגיד קאט, נגמר. לא תהיה לנו דמוקרטיה אם לא תהיה לנו מערכת חינוך ממלכתית.
חד משמעי. מסכים איתך חד משמעי בדבר הזה. אוקיי, אני בכלל בנושא של השוויון בנטל לא הייתי הולך מבחינת כמות המגויסים, הייתי אומר רק פרמטר אחד. כמה לומדי תורה אני מאשר שהם תורתם אומנותם, מספר כל השאר, לכו לצבא ולכו לעבוד. אבל זה תהליכים, אני לא מזלזל בנושא של תהליכים, יודע מה זה תהליכים, אבל אני אומר, זה שוויון בנטל במובן הרחב, גם לימודי ליבה, וגם מה שאמרנו תעסוקה. תראו, הייתה לי פעם שיחה עם רב, איש סופר אינטליגנטי, לא מכיר הרבה, אבל הוא איש סופר אינטליגנטי. אני אומר לו, תגיד, לשיטתך, נאמר שבעוד 50 שנה, מדינת ישראל היא מדינה חרדית, לשיטתך, ניצחת. החוקים הם חוקים דתיים, איך שאתה רוצה את המנהל את המדינה על פי חוקי התורה? תגיד, מי יפעיל מטוס? מי ינהג טנק? מי יפעיל מחשב? מי יפעיל את המים, את החשמל?
הקדוש ברוך הוא.
הוא אמר לי, בעזרת השם יהיה בסדר.
בדיוק.
תקשיב, אבל גיא, איש רציני.
יש לנו עסק איתם.
אוקיי. הדבר האחרון, מעל כל זה, זה כמובן הנושא המדיני-ביטחוני. אי אפשר הרי להתעלם מזה. אתה מקודם רמזת, למה הגענו למצב הזה? טוב, ישעיה לאיבוביץ' ויגאל אלון דיברו על זה. אחרי מלחמת ששת הימים, נכנסו לסרטן הזה של השטחים. אין מצב שנשלוט על 5 מיליון ערבים. אין! מה, מישהו לא מבין את זה? ומי שלא מבין את זה, לוקח אותנו לדיראון עולם.
הבעיה היא שמספר האנשים שחושבים שאפשר להמשיך עם זה גדל אחרי 7 באוקטובר.
נכון, נכון.
ואני בטוח שסביבך, כמו סביבי וכמו ענת, אנחנו רואים אנשים שחשבנו שהם מבינים את זה, פתאום לא מבינים את זה.
תשמע, קשה, גם לי, איש שמאל, קשה לכולנו. גם אני חשבתי שהנושא הכלכלי והפיתוח והדברים גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, וצריך ללכת לכיוונים האלה בענק. חטפנו חתיכת נוקאוט. לא להתבלבל, לא להתבלבל. אבל וואל, חטפנו את הנוקאוט הזה, בואו נשיג את המסקנות הראויות. אז טוב, אני מבין שרוצים להרצוח אותנו, לאנוס אותנו, לשדוד אותנו. מדינת ישראל הייתה במצבים האלה בעבר, כאשר מדינות ערב הגדולות רצו לחסל אותנו. אוקיי? והאשימו את מנהיגי ערב חלקם שהם ממשיכי הגרמנים הנאצים. והיו צבאות שלמים נגדנו, רק ידענו להתגונן.
ידענו להתגונן בגלל שלא הייתה מלחמת אזרחים פנימית בעצימות נמוכה, כמו שיש עכשיו.
נכון, נכון. אז באמת המצב הסתבך, הוא לא עמד במקום, והמצב הלך והסתבך עוד יותר, ואנחנו נמצאים במצב יותר קשה, אבל אני חושב שהוא ניתן לשינוי.
יוסי, יכול להיות שעד שיגיע השינוי אנחנו נצטרך לעבור איזה מלחמת אזרחים?
לא, לא יהיה.
לא יודע, אני חושב
ש... לא תהיה מלחמת אזרחים.
כשאני מנסה להבין את ההבדל בין חילוקי הדעות שיש היום למלחמת אזרחים, אתה אומר, זה העניין של האלימות הפיזית.
בהחלט, תשמעי, מה זה מלחמת אזרחים? שכוחות מזוינים משני הצדדים מתחילים לראות אחד על שני, לא יהיה. אני חושב שמדינת ישראל היא דמוקרטיה, היא דמוקרטיה חזקה, היא נחלשת, אין ספק, תהליכים דמוגרפיים וכאלה מחלישים אותה. אני מאוד אופטימי שניתן לעשות את זה, אנחנו רואים שקרו כאלה דברים. גיא, כמה שהוא ביקורתי על כל מיני תהליכים שקרו במדינת ישראל, גם הוא רואה שמדינת ישראל מאז הקמתה ועד עצם היום הזה עברה דרך.
נכון, אבל היא השתנתה מאוד בעשור האחרון, ושאתה אומר מדינת ישראל היא דמוקרטית, זה בגלל שיש לה מוסדות דמוקרטיים, והיום בין שליש ל-40% מהציבור כאן לא מכיר ברעיונות הדמוקרטיים. ואני חושב שהרצל אמר שאנחנו צריכים להיות מדינת היהודים, ופה חצי מהאנשים רוצים מדינה יהודית, ויהודית ודמוקרטית, לא ילך ביחד.
תראה, נקלענו לסיטואציה קשה. אני מהאופטימים שחושב שניתן גם להקדים את הבחירות, גם להרכיב ממשלה דמוקרטית ליברלית, גם לצאת למסע שיחזק את הבסיסים האלה, יחזק את מעמדנו הבינלאומי, יביא לשקט בעזה, יביא לשקט בצפון, נחזיר את אנשי הצפון והדרום ליישוביהם, נשפר את מערכת היחסים עם ארצות הברית ומאירופה, ונראה איך אנחנו בעצם מחלימים מהפצעים המאוד מאוד מאוד קשים שנפצענו.
אצלך במשפחה הצלחת לשכנע את כולם בזה?
אני עובד על זה כל יום מחדש.
איזה מבט הוא תקע בי, נבלתי, לא ידעתי מה זה אומר.
האמת שמסביב, אני מרגיש, וזה התחלנו בזה, מה זה הנאום הזעם שלי, אז הבעיה בכנס של המכון הישראלי לדמוקרטיה, אני אומר לאנשים, תקומו! תקומו, זה קרב חיינו! לא חשוב אם אתה ימני או אתה שמאלי, אם אתה מזרחי או אם אתה אשכנזי, אם אתה דתי או אם אתה חילוני, זה קרב שלנו על מנת שנוכל להיות פה. ואני מרגיש שאנשים מקטרים ואומרים, ואבל, 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 ויושבים בבית.
נכון, ולזה באמת צריך להוסיף את המצב הנפשי שבו אנחנו נמצאים היום. זה נכון שיש כבר את השלב של הזעם, אבל כל עוד יש חטופים שם, אז יש גם הרבה עצב וחשש ובעלה וחרדה, ואני חושבת שזה כן איזשהו גורם מעכב.
מאוד.
ככה עובדות דיקטטורות במידה
מסוימת. מאוד, אני מסכים איתך עם כל מילה, אבל ממצב שבו כולנו היינו בהלם, ולא יצא בן אדם אחד לרחוב, ובצדק, כשהילדים שלנו נלחמים, כשהחטופים נמצאים, כשיש מפונים בעשרות אלפים מכל המקומות, והכל בא. אוקיי, אז ברור, מי יכול לצאת להפגין? אוקיי, אבל לאט לאט אתה מבין מה עומד על הכף, לא סתם אנחנו רואים החלטות בן גוריוניות, וזה לא סתם שאתה רואה שאנשים יותר ויותר יוצאים לרחוב.
טוב, יוסי, לפני סיום אני רוצה לתת לך מיקרופון פתוח עכשיו, כי זה דבר שפונים אליי המון אנשים בשבועות האחרונים, להסביר לאנשים שיש הרבה אנשים מסביב שיצאו להפגנות אחרי ה-4 בינואר עד 7 באוקטובר, ויצאו גם להפגנות אחרי בחודשים האחרונים, ועכשיו יש איזה לאות וייאוש, וניתן לך פה את המיקרופון פתוח, להסביר לאנשים למה אנחנו צריכים לא 120 אלף איש, אלא לא יודע מה, 800 אלף איש. עכשיו.
חייבים, פשוט חייבים. אין למעלה מזה כרגע.
אנחנו עלולים להגיע לנקודת אל-חזור?
אני מסרב להכיר בזה כרגע, אבל אני אומר לכל החברים, לכל מי ששומע אותנו, אל תאבדו תקווה. יש לכם את היכולת לתרום. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה אני יכול לעשות? מה אני הבודד? אני אומר, קח דגל, צא החוצה, ותביא עוד שניים, שלושה אנשים. זה החיים שלך, זה החיים של הילדים שלך, זה החיים של הנכדים שלנו. זה החיים שלנו, קח דגל ותצא החוצה. תשתתף בזה. ואם אתה יכול גם לתרום כמה עשרות שקלים, גם זה בסדר. יש יכולת לאנשים לעשות המון. הם פשוט אנשים לא מאמינים בעצמם. אני אומר על עצמי, זה דבר כל כך מצחיק, אני בחיים לא הייתי בהפגנה. פתאום אני מוצא את עצמי במרכז ההפגנות, אני קורא לעצמי בלגלוג עצמי כזה, יוסי צ'ה גווארה קוצ'יק, מה אני עושה בכל ההפגנות האלה? פתאום, אני אומר, זה חובה. ולכן אני פונה לאנשים ואני אומר להם, חבר'ה, זה קרב על החברה הישראלית, זה קרב על איך נראה. מדינת ישראל לא עומדת בסכנה קיומית כאן ועכשיו. לא נכבש על ידי החיזבאללה, ולא נכבש על ידי החמאס, ולא נכבש על ידי אויבים אחרים בשלב הזה. לא, זה לא העניין. אבל אנחנו פשוט בהידרדרות טוטלית, ומדינת ישראל בסכנה קיומית כחברה דמוקרטית, פורחת, כלכלית, ליברלית, חופשית, ויכולה להפוך להיות בעצם חברה מבודדת, קיצונית, שחורה, פנדומנטליסטית, משיחיסטית. זה הקרב שיש לנו. מה, מי לא מבין את זה? אז צאו לרחובות.
יוסי קוצ'יק, אינשאללה, תודה רבה שבאת לאולפננו, וניפגש בהפגנות.
תודה רבה לכם.
ג'ורג'ינה, כיצד את מסכמת?
שאני באמת חושבת שישראל היא במסלול של התרסקות, ושצריך לעצור את המסלול הזה, ולהקים פה ממשלה שבעיקר מה שחשוב לה הוא לדאוג לכלל תושביה, ולא רק לסקטורים מאוד מסוימים. ויחד עם זאת, כמו שניסיתי להגיד גם בפודקאסט, אני חושבת שהשבר הוא יותר עמוק והולך הרבה יותר שנים אחורה, ולכן הטיפול או הניסיון להשתקם יצטרכו להיות הרבה יותר עמוקים, זה לא מספיק להחליף את ביבי.
א', את צודקת, להחליף את ביבי זה רק ההתחלה, אני לא אופטימי כמו יוסי, שהקואליציה הנוכחית, שהקואליציה שתחליף אותו מורכבת מאנשים, שמסוגלים ורוצים לעשות את הצעדים ההכרחיים.
בהינתן זה שהוא אומר שמדובר באותם שחקנים.
נכון,
לא דיבר על שחקנים חדשים.
אני חושב שצריך לעשות פה תוכנית די-משיחיזציה של החברה הישראלית, וזו תוכנית מאוד כואבת, ולכן דיברתי גם על מלחמת אזרחים. זה לא יהיה קל, בגלל שצמחו פה איסבי פרן נוראים בחברה הישראלית, ובהקשר הזה אני אומר, אני גם לא בטוח בנקודת זמן זאת שכמוהו, שהבחירות מתקרבות, וגם פה ייתכן שאנחנו נצטרך לעבור בדרך כמה נקודות שפל יותר גרועות לפני שנצא לבחירות. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה, שראיתי את ביידן ביום שישי, אמרתי אולי אנחנו נגיע לבחירות בלי איזה שבר גדול כאן. מאוד מאוד מקווה שזה מה שיקרה, אבל
חושבת שיוסי קוצ'יק הוא לא רוצה להתייאש כי הוא עסוק בעשייה.
לא, זה ברור, ובצדק. אני חושב שאופטימיות היא עמדה מוסרית.
נכון, ואני באמת חושבת שמי שיוצא, מי שמגיע לקפלן, מקבל קצת אופטימיות מהעוצמה האזרחית שרואים שם.
נכון. אוקיי, אז עד
רגע,
כאן
רגע, מה עם שיר? דן ביקש שהפעם הוא יבחר שיר.
כנראה שזה שיר טוב מאוד.
אתה רוצה שנאשר לו או שנתקש
לא,
את
לא,
זכותנו?
לא,
כי היה לי שיר להציע.
בסדר, כדאי לך זה, כדאי לתת לדן. צריך לשמור איתו על יחסים טובים, בעיקר עכשיו לקראת מלחמת האזרחים והבחירות וזה, את לא יודעת. אתה צריכה כמה שיותר קואליציות של אנשים שאת
צודק.
מכירה.
אתה צודק שדן יבחר.
בדיוק.
נשיר את השיר המטורף של הארץ בואו נשיר את השיר הצהוב של החול יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ ועושים איתה אהבה אנשים פורקי עול
אז בעוד השיר מתנגן, עד כאן המרקרים להשבוע, אם אהבתם את הפודקאסט, ובעיקר אם התחברתם לדברים שאמר יוסי קוצ'יק, אז אנא, תשתפו את זה עם 1,000 החברים שלכם בוואטסאפ ובכל שאר הדרכים שבהם אתם מתקשרים. תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לאורחים שהגיעו לאולפן, תודה לדן ברומר האורח האגדי על השיר הנפלא שהוא בחר, ותודה לך ענת.
תודה גיא.
להתראות בשבוע הבא.
להתראות.
תנו לי לשוב אל אותה הפינה הנתחת, איפה אותם החיים עם שמחת הפשטות, תנו לי מילים עזובות מנגינה נשכחת, להוציא מבין הקוצים קרעים של ילדות. בואו נשיר את השיר המטורף של הארץ, בואו נשיר את השיר הצהוב של החור, יחפנים מתהלכים לאורכה ולרוחבה של הארץ, ועושים איתה אהבה אנשים פורקי אור.